מבקר חשוב, וגם לא זה המצביע על מעידת החזקים, או על האופן שבו ניתן היה לעשות את הדברים טוב יותר. השבח לאדם בזירה, שפניו מכוסים באבק, זהה ודם, זה שאינו מפסיק לשאוף, לטעות, להחתי, שוב ושוב, משום שאין מאמץ מחוסר טעות או פן שלילי. אבל הוא שמנסה, שעושה, שיודע התלהבות, מחויבות וחתירה למטרה. הוא זה שיודע שבמקרה הטוב מחכה לו הצלחה גדולה, ובמקרה הרע, אם ייקשל, לפחות עשה זאת מתוך תעוזה. כך מקומו לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות, החוששות ומוגות הלב שלא ידעו מעולם ניצחון או תבוסה. זה ציטוט של תיאודור רוזוולט, ובעצם נשיא ארצות הברית לשעבר ב-1900. ב-10 עולה לכזה דוכן הנאומים ונותן את הנאום כנראה הטוב ביותר שלו עם הציטוט המפורסם ביותר מתוכו שנקרא האדם בזירה.
שמי, אני לא פואטי כמו רוזוולט, אבל זה בגדול במילים מאוד מאוד יפות ומרשימות. מה שאני מספר לעצמי הרבה פעמים כשאני מקבל ביקורת לא נעימה, נגיד ברשת. זאת אומרת, בראש שלי יש... אין מה לעשות, החלטתי לעשות משהו, להעז, וזה. מה קורה יהודית?
מה נשמע?
אנחנו עושים פרק משותף.
נכון, היי, מה קורה?
פופקורן וחושבים טוב, חושבים טוב ופופקורן.
ליאור פרנקל ויהודית קאץ, אנחנו כאן ביחד.
כן, זה מאוד מאוד נחמד.
כן.
אנחנו הולכים לעשות כל אחד פרק אצל השנייה ואצל השני בפודקאסט, ואז דיברנו על כל מיני נושאים, ואז היה את הנושא של הביקורת שדיברנו עליו בכזו התלהבות, שהחלטנו שנעשה עליו פרק משותף שיעלה בו זמנית בשתי הפלטפורמות, וספוטיפיי יהיו בו קשת ועננים.
ממש, ספוטיפיי פשוט הולך כאילו לנצנץ.
לנצנץ מזה שהוא לא יבין מה קרה ולמה אותו פרק עלה פעמיים.
נכון.
אז אנחנו הולכים לדבר על ביקורת, על מה? לתת? לקבל?
אנחנו הולכים לדבר על איך לקבל ביקורת בתור התחלה.
נמלא.
גם ברמה של איך אני מתמודדת עם הסוג של קריסת מערכות הזאת שאני חווה הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים ביקורת, וגם ברמה של תכלס באנו ללמוד, אז איך לומדים מביקורת.
כן.
וגם לדבר על איך לתת ביקורת. כן. האם אנחנו נותנים את זה מהסיבות הנכונות, באיזה אופן לתת ביקורת שהיא באמת גם... יש לו יותר סיכוי לנחות אצל הצד השני ולעזור לו להשתפר, שבשביל זה אנחנו כאן.
אני חושב שאנחנו נתחיל רגע ממשהו מאוד אישי, נכון?
יאללה, תספר לי על אירוע כזה שבו קיבלת ביקורת שתפסה אותך לא מוכן.
כן. לפני כמה ימים כתבתי פוסט על מה אני חושב שצ'אט GPT יעשה לסוג השיח שלנו.
קראתי את זה.
עם עובדים, בתור מנהלים.
כן.
כי אני עובד המון 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 עם GPT. הוא פשוט נותן לי כל מה שאני רוצה, הוא מתנצל כשאני אומר לו, לא, זה לא מדויק, אז הוא מתנצל.
כן, הוא קצת מתנצל מוגזם.
הוא מתנצל מוגזם, הוא זה, ויש לו מאוד תפיסת עבד. בסוף הפוסט כתבתי, נראה לי שאחד מקצועות העתיד יהיה יועצי תקשורת בין אישיים, כי הם יצטרכו לחפר על זה. היו שם הרבה קומנטים, חצי הסכימו, חצי לא, וזה לא. בכלל מה שהיה לי קשה, הייתה תגובה אחרת. מישהו באיזושהי קבוצת AI אחרת, שיתף את זה שם, ושם היה איזה בחור שלא ידע שאני בקבוצה, והוא כתב, נראה לי שזה נראה כמו הקורס החדש של ג'ולט לכניסה להייטק, ליועצי תקשורת. וזה היה לי לא נעים. כי... מה זה אומר?
ייחסו לך מניעים שלא היו לך.
ייחסו לי מניעים שלא היו לי, למרות ש... כן, לפעמים יש לדברים שאני כותב, יש להם מניעים מסחריים או עסקיים, אני לא זה... אבל זה יותר ביחס של כזה 1 ל-100. כאילו, אני כותב המון, ופעם בשנה אני מוציא משהו, ואז כן, אני אנסה למכור אותו.
כן.
ויכול להיות שגם כשאני אנסה למכור אותו, אני אנסה גם לתת ערך על הדרך, אז אפשר להתבלבל עם פוסט כזה, אבל זה לא שאני באופן סדרתי.
וגם למכור זה לא חטא.
נכון. ועל זה הייתה עוד שכבה שאני כבר שנה לו בג'ולט. אז כאילו בכלל הוא מפיל עליי משהו שלא יכול להיות מיוחס לי גם לו הוא היה צודק. זה לא היה יכול להיות. זאת אומרת, הוא דובר לא אמת. לפעמים מה שקשה לך בביקורת זה שהאמת לא נאמרה, ויש לך איזשהו ערך, בייחוד לאנשים שאוהבים ערך של אמת וצדק, אז כאילו, אז זה כאב גם שם.
איך הרגשת באותו רגע כשקראת את זה?
אז התחושה שלי הייתה של התגוננות, והאינסטינקט שלי, היה לתקוף בחזרה. אבל עצרתי את עצמי, ואמרתי, אני לא רוצה לענות לו. אחד, כי אני, ככל שהשנים חולפות, אני מצליח לעצור את עצמי יותר, ולא להגיב מתוך אינסטינקט. לעצור ולחשוב ולראות איך אני מרגיש. שתיים, שאלתי את עצמי, מי רוצה להגיב, אתה או רק האגו שלך? ואם זה רק האגו שלך, מה טוב יצא מזה? שלוש, הרגשתי שיש פה איזשהו קצת סוג של טיפה חוסר הוגנות, שהבחור כתב את זה בקבוצה בידיעה הגמורה שיש לו שאני לא שם. הוא לא ידע שאני בקבוצה, זאת אומרת, הוא לא חשב שאני רואה את זה. כי הוא נראה לי בחור חמוד סך הכל, והוא כנראה לא היה מעז לעשות את זה לו היה יודע שאני שם. ולא הרגשתי בנוח להשפיל אותו בפני הזה, כי הוא באמת, יכול להיות שהוא אמר משהו בבדיחות דעת, ולא דווקא כדי להכניס לי איזה משהו חזק. ואתמול שנזכרתי שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, נזכרתי בזה. ונכנסתי, זה מלפני יומיים. נכנסתי לראות. והיו שם עוד 5 תגובות על אותו פוסט, והתגובות לא התייחסו לתגובה שלו. על התגובה שלו היה איזשהו סמיילי אחד צוחק של איזשהו מישהו. ובמרחק הזה של היומיים, הצלחתי להסתכל על זה ולהגיד, בסדר. לא היה שם משהו כזה אישי, ולא היה שם משהו כזה מפחיד כמו שהרגשתי ברגע הראשון שזה קרה.
מעניין. ומתוך זה שזה הרגיש פחות נוקב, הרצון שלך לענות או לא לענות השתנה, או שזה נשאר כמו שזה ברמת התוצאה?
לא, לא, הרצון שלי השתנה לגמרי. אני, בכלל לא עניין אותי כבר לענות.
ולא ענית.
לא, לא, לא עניתי. לא זה ענית. נשאר שם? להפך. התחושה שנשארתי איתה זה גאווה, אני גאה בעצמי, כי אני יודע להגיד, לא הייתי מתנהג ככה לפני 5 או 10 שנים, ואני, מתוך הגאווה הזאת, אני כבר לא עניתי לו על התגובה. זאת אומרת, גם שיכולתי עכשיו לעשות תגובה שהיא עדינה, שקטה, או פרספקטיקה של יומיים, להגיד לו בעדינות משהו, דווקא הייתי יותר שמחתי בכלל לא להגיב. זאת אומרת, פשוט לשים את זה שם ולהיות בסדר עם זה.
זה מאוד, אתה יודע, בוגר ושקול, ואנחנו עוד ניכנס לתוך הפרק ונראה כמה ביקורת לפעמים גורמת לנו להיות הבן אדם הכי לא
כן.
בוגר ושקול, ואנחנו חוזרים כן. להיות בני 5 שלקחו להם עכשיו את הרובוטריק שהם הכי רצו לשחק איתו. ו...
כן. אז בואי תספרי רגע גם את על איזשהו משהו לפני שנרד לעניינים.
אוקיי, וואי, כששאלת אותי אם יש לי סיפור על ביקורת, אז עלו לי איזה 10. כאילו, אני חושבת שלמדתי... עם השנים שכזה, אתה לא יכול להיכנס למגרש ולשחק בלי שהכדור יפגע בך. כלומר, זה, וזה מין צומת כזאת בין להישאר משוריין בחוץ ולהיות כזה, אני רק יושב בצד ונותן הערות, לבין להיכנס פנימה ולחטוף את הכדור מדי פעם. אז חטפתי הרבה כדורים, אבל מה שעלה לי עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, אז אני כבר אספר את זה, זו דווקא ביקורת ש... באופן הראשוני שלה הייתה יותר כואבת, כי התחברה למשהו שפעם חשבתי על עצמי, וזה הרבה פעמים ביקורת שהיא יותר כואבת לנו. מה שהיה זה שרציתי לעשות איזשהו פרק בפודקאסט, ופניתי למרואיין, כמו שאני בדרך כלל פונה לכל מרואיין, תיאמנו שיחת טלפון, והוא בן אדם מאוד רוחני, אוקיי? אז כשאתה בא לדבר עם בן אדם רוחני, אתה גם נכנס לאיזה הילה כזאת קצת של כזה...
אתה יותר רך.
כן, אתה כזה משהו רך, משהו שמוכן לקבל מהעולם את מה שיבוא. והתקשרתי אליו וסיפרתי לו על הפודקאסט ועל איך שאני בדרך כלל מתכוננת לפרק, וכזה התלהבתי כי זה משהו שמלהיב אותי. סיפרתי לו שנחשוב על נושא ומה אנחנו רוצים לתת למאזינים ומה יהיו הכלים ו... בוא נחשוב ביחד וכזה, דה, 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 דה. וסיימתי איזה נאום של 1.5 דקות, ואז הייתה שתיקה. ובאיזשהו שלב הייתי כזה, הלאו, כאילו הייתי בטוחה אם אנחנו עדיין בשיחה. ואז הוא אומר לי כזה, כן, כן, אני פשוט, את נורא קשה לי. עכשיו, זה הדבר הראשון שהבן אדם אומר, שאני כזה מתקשרת אליו ב, אני באה להזמין אותך למשהו שהוא הבייבי שלי, שאני אוהבת לעשות, ו... אני רוצה לשמוע אותך, הוא אומר לי, את נורא קשה לי, ואז אני כאילו בווייבה מקבל את העולם, כן? אז אני כזה, מה, למה, מה קרה? הוא אומר לי, את באה ואת נורא כזה מבצעית, יש לך מטרות, יש לך כלים, יש לך, לא יודעת מה שאת רוצה לעשות, ולא כל כך מבין מה את רוצה ממני, כאילו זה נורא אמר לי משהו בסגנון של, זה כולה פודקאסט, כאילו באים, מדברים, זה לא בית ספר עכשיו? ברגע הראשון הייתי בשוק, ואז חזרתי ל, אני מקבלת את היקום, ואמרתי לו כזה, אוקיי, אני נפגעתי, אבל לא התייחסתי לזה בשיחה, ואמרתי לו, אוקיי, אז אני פתוחה לשמוע מה אתה מציע, כאילו בוא נראה כזה את הגרסה שלך, אולי זה דווקא יוביל למשהו אחר שאף פעם לא עשיתי, ודווקא יהיה מגניב. ואז הוא לא הציע שום דבר קונקרטי, ואז הוא אומר לי משהו בסגנון של כזה, ותקשיבי, יש לך קול ממש לא נעים. אני כזה, מה? טוב. מה? למה? אז הוא אומר לי, לא יודע, הקול שלך ממש ממש לא נעים, ממש קשה לשמוע אותו, וראיתי כמה הופעות שלך בטלוויזיה, ואני באמת רואה שאת מאוד נחמדה וחכמה ונראה טוב, וזה כנראה מפצה על זה, כי כנראה התוכן שלך טוב, הוא כאילו ניסה לדחוף איזה מחמאה כדי זה, אז כנראה בזכות התוכן שלך זה מפצה על זה, אבל אני בהלם שבכלל יש לך פודקאסט עם קול כזה. עכשיו אני לא ידעתי מאיפה הדבר הזה נוחת עליי, ואני לא ידעתי גם איך להגיב, כי מצד אחד הייתי בכזה, אוקיי, הבן אדם קליר לי, לא הזמנתי אותו לתת לי את הפידבק הזה, זה גם לא מרגיש כמו איזה, וואי, תקשיבי, אני רוצה לעזור לך. מרגיש כזה...
לא, זה גם לא פידבק שיכול לבנות משהו. זה כמו שמישהו יבוא ויגיד לי שאני נמוך.
כן.
מה אני אמור, מה... למה אתה אומר לי שאני נמוך? אני יודע שאני נמוך.
וגם ברמה האישית, זה פגש אותי במקום שהרבה מאוד, לא אמרתי לו את זה, אבל הרבה מאוד שנים לא אהבתי את הקול שלי. ויש לי כזה, אתה יודע, כשאתה בכיתה ב', אז ילדים בכיתה ג' הם כזה סוג של אלוהים, נכון?
כן.
אז שהייתי בכיתה ב', אני זוכרת שיצאנו משיעור אמנות פעם, ואז ילד בכיתה ג' אמר לי שיש לי קול ציף ציף. וזה כזה נחרט לי בהרבה שנים בתור שהקול שלי לא יפה, או לא טוב, או מציק, או לא נעים, אז זה כזה גם נשאר איתי, ו... לקח לי הרבה שנים פשוט להסכים.
אז הוא גם נגע לך בנקודה.
כן, אז הוא גם נגע לי בנקודה שכזה, הנה, בסדר, אני כבר עושה פודקאסט 6 שנים, אז למדתי לחיות לצד זה, אבל הוא נגע בנקודה, וסיימנו את השיחה, לא אמרתי לו, אוקיי, אז אני לא אעשה איתך פודקאסט, אמרתי לו, כזה בסדר, נדבר, ננה, ביי.
אבל היה ברור לך כבר שאת הולכת למסמס את זה.
כן, כן. היה לי ברור לי שאני הולכת למסמס את זה, ובאמת לא עשינו ביחד פרק. עכשיו, בדיעבד, קודם כל הרגשתי ממש ממש מותקפת, וגם הייתי קצת מוכזבת מעצמי על איך שהגבתי, כי לא שמתי גבול, זה לא בדיעבד זה לא שהייתי תוקפת אותו בחזרה בכלל, זה לא מה שרציתי לעשות, אבל בדיעבד הרגשתי שאחרי זה גרם לי לחשוב בכלל על הרבה תורות רוחניות שקצת עושות האשמת הקורבן, ואתה כזה לא מעיז להגיד שום דבר, כי אתה אמור להיות כזה בקבלה למציאות, אז בדיעבד חשבתי שהייתי צריכה לעצור את זה. לשים גבול, להגיד לו שזה לא נעים לי אפילו, כלומר, לא בקטע של לריב איתו על זה, ולפחות להגיד לו...
לא לתקוף, אבל כן להעמיד במקום.
ולפחות להגיד לו את הכוונה שלי שלא הולך להיות פודקאסט. ואחר כך זה, כזה, ממש התבאסתי על זה. כאילו, התבאסתי על הפידבק, התבאסתי על איך שהשיחה הזאת התנהלה.
כמה הכי מאוחר אחרי זה, כאילו, ימים, שבועות, חודשים, כמה יצא לך עוד פעם פתאום שבלילה או משהו, וזה פתאום מבזיקה לך המחשבה ואת נזכרת בדבר הזה?
זה לא שם, כאילו לא, זה לא מבזיק לי בלילה, וזה גם לא הבזיק לי בלילה, כאילו זה לא...
לא, אבל זה עבר אחרי יום?
אני חושבת שההלם כאילו נשאר, זה לא שהביקורת ברמת הזירה רוטין נשארה, כמו ההלם מהסיטואציה, קצת תחושת כעס על הבן אדם של כאילו משהו מייצג, ומשהו גורם לאנשים לחשוב עליו, לבין איך שהוא מתנהג, אז גם זה קצת פגע בי, כאילו משהו ברמת האמון, כי אני בן אדם שנורא מאמין לאנשים, כאילו אני נורא כזה, אז גם זה קצת בייס אותי.
כן, וזה עשה אותך יותר עצובה או כועסת, כאילו איפה בספקטרום זה לוקח אותך אחרי שיחה כזאת?
אני חושבת שכועסת יותר, והתשובה, כאילו כן, אתה יודע, אני לא מתה על הקול שלי, כן? אז יש פרקים נגיד שבהם אני כזה שומעת הקול שלי, ואני כזה, וואי. אני חושבת שכל מי, זה קטע מצחיק, כי אתה יודע, ראיינתי המון אנשים בפודקאסט, ומלא פעמים כשאני שולחת לאנשים את הפרק בסוף הפודקאסט, הם אומרים לי, אני לא הולך להקשיב לזה. ואני אומרת, מה, למה? כאילו, התראיינו, דיברנו, אז אומרים, לא, אני לא יכולה לשמוע את עצמי.
אני גם לא.
אתה גם לא. אז
באופן הזוי.
כן.
בלייב כן, אבל לא...
כי הביקורת העצמית שלנו היא הכי חמורה. אז בגלל שאני עושה פודקאסט, אני מקשיבה לעצמי על בסיס שבועי. אתה יודע, אני מקבלת גרסה ארוכה של הפרק, אני מקשיבה לה. ואני צריכה לחיות עם זה. אז זה היה משהו שקצת הציף את הנושא הזה מחדש, ואם יש פרקים שיותר לא אהבתי בהם את הקול שלי, זה כאילו קצת הגביר לזה את העוצמה.
איזה סוגי רגשות בדרך כלל אנחנו מקבלים מביקורת?
כן. תראה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים כעס, שכעס זה קצת, אני קוראת לו, הוא קצת פח זבל של רגשות, כי הוא קצת הרגע שאנחנו נראה הרבה פעמים, שמאחוריו עומדים הרבה רגשות אחרים. אנחנו קוראים לזה בעולם הפסיכולוגיה, במילים יותר כאילו מפונפנות, אנחנו קוראים לזה רגשות ראשוניים ורגשות שניוניים, אז הרגשות הראשוניים, זה מה שאני באמת מרגישה באותו רגע, אבל כעס הוא תפס לזה דרך יותר מקובלת, יותר לגיטימית, פחות פגיעה, יותר מתגוננת, אז הכעס היא הדבר שאנחנו הכי הרבה נראה, אבל זה לאו דווקא מה שהכי הרבה קורה.
כן.
אז אני חושבת שמול ביקורת, ואתה יכול גם להגיד איך אתה מרגיש מול ביקורת, אבל אנחנו נרגיש מוכזבים מעצמנו, אנחנו נרגיש בושה מאוד גדולה, שכזה איך לא חשבתי על זה, איך לא עשיתי את זה, איך ראו לי, נכון? כאילו קצת כזה נתפסתי עם המכנסיים למטה, וזה יכול להיות לחץ, אתה יודע, זה יכול להיות פחד ממה המשמעות של הביקורת הזאת תהיה, הולכים לפטר אותי בגלל הדבר הזה, הולכים להעריך אותי פחות, המוניטין שלי ייפגע, נכון? ואז כעס יהיה כזה, אוקיי, אני מול כל הדבר הזה, כזה יכולה לראות עליך בחזרה, ואולי אני חושבת שזה יגרום לי להרגיש יותר טוב.
שמי, אני עדיין בגיל 44, לפעמים, כשמישהו איתי באמצע איזשהו ויכוח, אני נכנס להתגוננות ויורה בחזרה, ואחרי זה כשאני לשנייה חושב כאילו על איך שזה היה, אני אומר, פאק, זה איך שהתנהגתי בגיל 6. איך זה יכול להיות? כאילו, הייתי בטוח שהתקדמתי מאז עכשיו. כנראה שהתקדמתי מאז, אבל עדיין יש לי שיערים.
כן.
לא, אבל עדיין יש לי, זאת אומרת, עדיין לפעמים בחלק מהתגובות שלי, לא משנה, 1-5, 1-10, אני מתנהג כמו ילד בן 6. זאת אומרת, התהליך למידה של הדבר הזה, הוא רק אם אתה אמין מישהו שבא פותח את הראש ורוצה ללמוד על זה, אבל זה לא משהו מהדברים, את יודעת, זה לא מקצוע חובה.
כן.
בתיכון, או בבית ספר, או באוניברסיטה, זה לא מקצוע חובה לדעת, לתת ולקבל פידבק.
נכון.
וזה משהו שהוא בעצם אחת הדרכים הכי נפלאות לגדול, לצמוח.
לגמרי. ואני חושבת שצריך להבין, בשביל לעבור לגישה הכל כך כאילו בוגרת הזאת שאתה מציג, אנחנו צריכים להבין מול מה אנחנו מתמודדים. כאילו, כשאני שומעת ביקורת, יש לי פחד אמיתי. מדחייה, כי תחשוב על אבות אבותינו כזה במערה, צדים להם, לא יודעת, עושים כל מיני דברים, ביקורת, המשמעות שלה יכלה להיות הגליה מהשבט, נכון? אם אתה עכשיו אמרת, וואלה, היום לא בא לי ללכת לצוד, היום בא לי, לא יודעת, להישאר במערה ולראות נטפליקס של מערות, אז יכול להיות שהשבט שלך היה בא ואומר לך, בוא, נשמה שלנו פה, אנחנו צדים, כל השבט תלוי בזה, בגללך לא אכלנו, ואז אתה, לא יודעת, מסולק כאילו, שבט, אז זה מסוכן לקבל ביקורת, ואני חושבת שעד היום, הפחד שלנו מביקורת, זה באמת, אנחנו כל כך מפחדים מביקורת, שאנחנו בוחרים לא לעשות דברים, אנחנו בוחרים להימנע, אנחנו מצנזרים חצי ממה שאנחנו עושים, כי מה אם יגידו, ומה אם, אפילו לא יגידו, מה אם יחשבו, נכון? זה כבר הולך עד לשם, מה אם מישהו יחזיק מחשבה עליי, שהיא לא מה שהייתי רוצה שיחשבו עליי. אז אנחנו נמנעים ונמנעים ונמנעים, ואז אנחנו פחות עושים דברים בעולם, והביטחון שלנו יורד, ואנחנו פחות רואים את עצמנו אאוטר, אז אנחנו עוד פחות מעיזים לעשות, אנחנו מייצרים איזו ספירלה, שהיא ספירלה שהיא יורדת למטה.
וגם העולם של היום הוא זז כל כך מהר, לא משנה, בהרבה מאוד מקומות, אני ספציפית בעולם של פרודקט וטק, אני רואה את זה כל הזמן, מפתחים מוצר, משפרים אותו, ומה זה משפרים אותו? זה אומר שהגרסה הקודמת לא הייתה כזאת טובה,
כן. זאת אומרת,
יש כל הזמן הזדמנויות שבהם מישהו צריך להגיד, אני לא ידעתי באמת,
כן.
או אני טעיתי, או אתה טעית, או יכולנו לעשות משהו אחר, או אולי לדבר בצורה קצת יותר חיובית, ולא לדבר על מה היה, אלא לדבר על מה שיהיה. עם העובדים שלי, נגיד, בחברה הקודמת, אז הייתי אומר להם, יש ביטוי שאני מאוד אוהב, נקרא feed forward. אמרתי להם, לא יותר לכם פידבק, אני אומר לכם feed forward. לא מעניין אותי, אני לא מאשים אתכם, ועכשיו שם אתכם בכיתת יורים. בואו נדבר על איך אנחנו הולכים לעשות את זה יותר טוב פעם הבאה.
לגמרי. אני חושבת שגם מה שהעלית פה, הוא בדיוק מתחבר ללמה זה כל כך קשה לנו, כי ברגע שאתה נותן לי ביקורת, אם אני מתייחס לביקורת במובן הלא סטארט-אפיסטי שאתה מציע, אז היא ישר צובע את כל מי שאני, נכון? אני אומרת, אני לא בסדר, אני עושה איזו הכללה של כזה, כן. אם אפילו אמרת לי...
אני לא טוב מספיק.
כן, או אפילו אמרת לי, נגיד, סתם, העברתי הרצאה, ואמרת לי, תקשיבי, החלק הזה לא היה כל כך ברור, נגיד.
כן.
ואז אני ישר הולכת לכל ההרצאה הגרועה, נכון? כאילו הולך מנקודה להכל, או שאתה אומר לי, קשה לי איתך, זה לא חייב בעבודה, קשה לי איתך בקשר שאת נסגרת, ואת לא מוכנה לדבר. אז ישר כזה, אני לא בת זוג טובה. נכון, אני לוקחת את זה ומשליחה על כל מי שאני כעובדת, כיזמית, כבן אדם, כן. כבת זוג, כאחות, כאימא, כ-whatever, ואז זה נורא נורא מסרס.
כן. אז מה את אומרת? יש לך...
מה אני אומרת?
יש לך איזה צע בשבילי?
כן, אני חושבת שבסס על מה שאתה אמרת, יש פה כמה דברים שכאילו התחבאו בתוך מה שאמרת. אחד זה המקום הזה של לעבור לדפוס חשיבה, מדפוס חשיבה מקובע, נכון? מדפוס חשיבה שאומר, אני זה מי שאני, מה שאני יודעת זה מה שאני יודעת, האינטליגנציה שלי זה האינטליגנציה שלי, הכישרונות שלי זה הכישרונות שלי, לדפוס חשיבה מתפתח, שאומר כישלון או ביקורת או פידבק או... הוא עדות לזה שאני בדרך להיות יותר מוצלחת.
כן.
נכון, כמו אותו סטארט-אפ שאתה אומר, הם נתנו לנו את הפידבק הזה שהכפתור הזה לא לחיץ, אז סבבה, זה הדרך שלנו לעשות כפתור יותר לחיץ.
כן, נכון.
אבל זה חייב להיות עם הגישה הזאת שהיא הרבה יותר מסתכלת קדימה מאשר צובעת את מי שאני כבן אדם.
נכון. ואגב, עדיין אפשר לומר שכמה שלא נעים נגיד לאנשי פרודקט שידברו על הכפתורים שלהם, זה לא קשה כמו שידברו על משהו באישיות שלי, נגיד. כשנותנים פידבק שהוא כאילו על האישיות שלך או על האופי שלך, זה הרבה פחות נעים. כי כאילו זה, לא על, זה אפילו לא על משהו שעשית ואמרת. זה יכול להיות על משהו שעשיתי ואני אעשה את ההיטל על עצמי, אבל לפעמים אנשים נותנים ביקורת ישר עליך. זאת אומרת, הם כבר עושים את ההיטל והם אומרים משהו שהוא עליך.
ממש, ממש. ואני חושבת שיש עוד משהו שמתחבר לזה, שגם מתחבר לדוגמה שנתת הסטארט-אפיסטית יותר, שזה להפריד בין הערך שלי לבין היצירה שלי והתוצאה שלי. כי אם אני אומרת מה שאני עושה, בין אם זה סטארט-אפ שבניתי, ספר שכתבתי, ספה שעיצבתי, שיחה שקיימתי, שווה כמה אני שווה, אני מספיק, אני לא מספיק, אני חכמה, אני טובה, בלה בלה בלה, אז קודם כל, אני לא אביא את עצמי, כמו עד הסוף, נכון? כי אני לא, כן. לא אתן לך להחזיק את החלקים הכי פגיעים שלי, אני אביא איזה גרסה יותר בטוחה, יותר מצונזרת, מה שאני יותר יודעת שיתקבל טוב, אז אני כבר קודם כל מפחיתה בחצי את מה שיש לי לתת לעולם, כן. כדי לשריין את עצמי מביקורת.
כן.
ואם אני אביא את עצמי, אז או שזה ייקשל, ואז רע מאוד, נכון? כי אז אני כזה, אוקיי, אני גרועה בכל מה שאני עושה, אני אפס מאופס, אני כלום, או שזה יצליח, שזה גם רע. כי אז אני עכשיו צריכה להמשיך לספק את הרושם הזה ואת התוצאה הזאת, ואני באיזה רכבת הרים שכל הזמן העולם מסמן לי בהתאם למה שהצלחתי או לא הצלחתי לעשות. כמה אני שווה וכמה כן. אני ראויה, וזה בלתי.
את יודעת מה זה מזכיר לי שמנקלתי את הנוסקול הזה, הייתה תקופה שהתעסקנו רק עם מעצבים עצמאים, mm-hmm. בכל העולם. והיה משהו מטורף לגלות ש... אותם מעצבים שהולכים וחלקם מעצבי אתרים, הולכים ועושים עבודה נפלאה ללקוחות שלהם. ואז אתה שואל אותם, איפה האתר שלך? ואין להם. איך יכול להיות שאין לך אתר? אני עוד עובד עליו, אני עוד לא מושלם, עוד לא זה. זאת אומרת, אותם אנשים שצריכים לבוא ולעשות עבודה למישהו אחר, נגיד לעצב לו את האתר, עושים את זה מצוין. כשהם צריכים לעצב את האתר לעצמם, פתאום הם נמנעים מזה. כי כמה שביקורת לא נעים לשמוע על אתר שהם יצבו למישהו אחר, הכי לא נעים יהיה להם לשמוע ביקורת על האתר של עצמם.
כי זה צריך לייצג אותי, כי זה צריך כן. להראות את כל הטוב שלי, כי כן. זה צריך להיות כן. כאילו הלוגו שלי.
כן. וזה אגב, העניין הזה של אני יכול לעצב למישהו הרבה יותר בקלות מאשר שאני יכול לעצב לעצמי, זה קצת מזכיר לי כמו שהרבה יותר קל יהיה לי לשמוע ממך משהו שתגידי לי, מאשר מחברה טובה שלי, שתבוא ותגיד לי. עכשיו, שתכן תגידו את אותו דבר. כשאת תגידי את זה, אני אגיד, וואו, מדהים, וואו, ואני אעשה איזשהו שינוי. כשהחברה הטובה שלי תגיד לי את זה, אני לא אתייחס לזה ככה. אתייחס לזה כאילו היא ניסתה להכניס לי.
כי אתה מפקפק במניעים שלה.
אני לא חושב שזה זה. זה כאילו יש משהו בעיניים החיצוניות הכאילו, את יודעת מה נכון, אז אולי זה העיניים הכאילו יותר אובייקטיביות, ולא שאולי היא מנסה להכניס לי על משהו שעשיתי לה, או לא יודע מה, שמאפשר לי לקבל את הביקורת יותר טוב. מבינה? אני מנסה רגע כאן לפצח את המתי אני כן יכול לקבל ביקורת בצורה הרבה יותר קלה, ובתקופה שהייתי נגיד בטיפול גרינברג, אז פעמים היינו מדברים על דברים או זה, ואת יודעת, במבט לאחור, היו שם גם דברים שגם חברים לפעמים אמרו לי, אבל זה לא עבר.
ואיזה מעצבן זה אחר כך שנולדת בת זוג שלך או חברה שלך, תגיד לך, אני אמרת לך את זה 800 פעם, 18 שנים, כן, אני אמרת לך את הדבר הזה, כן, 10 שנים, כן, כל יום, פתאום הפסיכולוגית שלך אמרה לך, נכון, זה כאילו...
נכון, אבל יש פה כן משמעות, זאת אומרת, הרבה מזה גם קשור לעניין האוטוריטה.
כן.
כלומר, עד כמה אני תופס מזה שאמר לי או אמרה לי, בעל דעה שהיא שווה שאני אתייחס אליה, בסטארט-אפ הראשון, היו לי כל מיני ויכוחים עם הפאונדר השני, שהיה המנכ״ל, והיינו מתווכחים על כל מיני דברים, ואחיו היה יזם עם הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד זה, והרבה פעמים הוא היה הולך לפגוש אותו, פעם שבועיים הולך לפגוש אותו, חוזר והוא אומר, אני יודע מה נעשה. אני אומר לו, מה? אני התווכחתי איתך על זה שעות, זה בדיוק מה שביקשתי, טה-טה-טה-טה-טה-טה, אבל אחיו הגדול, שהוא כבר יזם מנוסה וזה, ואני הייתי כאילו יזם הכי לא מנוסה, אליו לא הוא הקשיב, למרות שזה היה בדיוק אותו רעיון ובדיוק אותה טקטיקה. הצד השני של זה, זה שכשלך יש אוטוריטה כלשהי, אתה צריך להיות הרבה יותר זהיר. כי כששומעים ממך ביקורת או משוב, הרבה יותר בקלות לוקחים אותה ברצינות מאשר שהם לוקחים מהחברים, כן, או ממישהו אחר. זאת אומרת, עם הכוח באה האחריות, את יודעת, בגלל שאני מתעסק נגיד בענייני קריירה, אז בכל, את יודעת, עכשיו אנחנו כמה שעות ביחד, כשאני אחזור, יהיה לי אימייל או שניים על אני עכשיו תקוע פאפאפאפאפא, מה דעתך? עם השנים, ככל שאני מבין יותר בניהול קריירה, וככל שהפכתי להיות יותר אוטוריטה בתחום, אני הרבה הרבה יותר זהיר בתשובות שלי. התשובות שלי היום הן בדרך כלל כמו, הנה סט שאלות, שאחרי שתענה לי עליהם, אני אעיז להגיד לך את דעתי.
כן.
אני לא שולף איזה משהו, כי אם זה מישהו שהקשיב לפודקאסט שלי 6 שנים, עכשיו הוא יגיד, אוקיי, הוא אוטוריטה בעיניי, הוא מבין בתחום, הוא אמר לי לעשות ככה, אני איך לעשות ככה. אבל את יודעת, אי אפשר לתת הצעה טובה בשליפה. את רואים את זה נגיד עם מרצים באוניברסיטה, או עם בוסים ובוסיות, ואנחנו עלולים לקחת את הביקורת שלו הרבה יותר ברצינות, בזכות האוטוריטה. זה לא אומר שהוא חשב עליה לעומק.
נכון, וזה גם לא אומר שהוא תמיד צודק.
אז זה נורא מבלבל.
נכון.
אז מתי אני אמור, אני לא מצליח לפצח את זה. מתי אני אמור לדעת לקחת את הביקורת ברצינות?
כאילו, אני חושבת שהשלב הראשון הוא לייצר מרחב, כמובן גם עם אחרים, אבל בינך לבין עצמך, שבו זה בסדר לטעות. כאילו, זה בסדר שעשית משהו לא נכון.
נכון.
או שחלק מזה יכול להיות נכון, או שיכול להיות שמה שגם הבן אדם הכי, לא יודעת, זוטר, לא מבין בתחום שלך כלום, לא זה, עדיין יכול להיות איזשהו גרעין של אמת במה שהוא אומר. זה לא האמת, כי הוא באמת לא מבין, ואין לו את הפרספקטיבה, ואין לו את הקונטקסט, ואין לו בלה 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 בלה. אבל עדיין נרגיש משהו שיכול להיות שאפשר להתייחס אליו. כלומר, אני חושבת שזה גם עוזר לנו קצת להירגע למול זה, שזה לא לקחת או לא לקחת, נכון או לא נכון, להקשיב או לא להקשיב, אלא כזה, בוא נשמע רגע מה נאמר פה, ואז נתחיל לסנן. וזה גם ישפיע על איך אנחנו כזה, האם אנחנו גם יודעים לבקש את הביקורת, כי ביקורת יכולה להגיע בפוש, ויכולה להגיע בפול, נכון? אני יכולה שאתה תבוא כמנהל שלי פעם ב-X זמן, בחצי שנה הזאתי, ותיתן לי בעצם בפוש את הביקורת, כמו נוטיפיקציה שמגיעה לך לטלפון. ואני יכולה להיות זו שאומרת, אני זאת ש... אני לא חסרת עונים וזה נופל עליי, אני זאת שרוצה ללמוד, אני באה לבקש ממך, פעם בכמה זמן, זה צריך להיות ongoing, כן? מה דעתך? מה קורה? איפה אני יכולה להשתפר? ואז זה גם פחות נופל עליי, כי הרבה פעמים יש בארגונים מין מצבים כאלה שאתה כאילו מקבל ביקורת ואתה כזה, what the fuck? כאילו, איפה זה היה? שנה וחצי אנחנו עובדים על הפרויקט הזה, לא שמעתי כלום בנושא, קיבלתי רושם אחר לגמרי, ואז אתה גם יותר כועס, ואתה גם כזה, איפה בוחן המציאות שלי, נכון? וזה עוד יותר מעליב.
את יודעת, יש... קודם כל, את הצעת מאוד מאוד יפה שאפשר לבקש את זה. ואני אפילו אגיד שמה שאמרת קודם הוא, בסטארט-אפים הוא עוד מוגזם, לא סתם יש את הביטוי הזה של ה-fail fast. אתה מתישהו מתרגל, יורד לך הסימון, שעדיף לך קצת לשחרר, ולנסות, לנסות, 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 כל עוד יש לך פידבק, 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 אתה פשוט צומח הרבה יותר מהר, ואתה מדייק הרבה יותר מהר, ואתה זה. אז למשל, אם אני צריך לכתוב מחר ספר, ואני אשב במאורה שלי ויכתוב ספר שלם, ואני נגיד לעולם לא כתבתי בפייסבוק כלום, וצריך לכתוב שם ספר, הפחד המטורף שיהיה לי לאיך אנשים יגיבו לספר, הוא פחד עצום. אם לעומת זאת, אני פעם בשבוע, פעם בחודש, מוציא איזשהו פוסט לפייסבוק, לא משנה אם הוא חלק מהספר או לא, ואני מתרגל את הדבר הזה, בכלל לא משנה מה הייתה איכות הפוסט, מה שאני מתרגל זה לא את הכתיבה, מה שאני מתרגל זה את החיים עם הביקורת. את המסע שאני עובר עם הנה מה שהם כתבו לי, הנה נפגעתי, הנה לעבור את זה שנפגעתי, והנה מה שאני יכול לקחת מזה, והנה איך אני מחזיר את זה בחזרה לתוך הכתיבה, את אותו פידבק לופ, זה מה שאני צריך לתרגל. זאת אומרת, הסיבה שאני נגיד, ככל שהשנים עוברות יותר ויותר ויותר קל להוציא ספר, זה בגלל שאני מתרגל הרבה מאוד את החלק של הביקורת, בלי קשר לזה שאני מתרגל את החלק של הכתיבה.
זה מדהים, כי אתה בעצם אומר, זה סקיל לכל דבר ועניין, ללמוד לקבל ביקורת, לעבוד עם ביקורת, ללמוד מביקורת, להתייחס לביקורת.
לא ליפול ממנה.
כן, כאילו. זה סקיל, כמו כל דבר אחר, אני יכולה להתאמן בזה כמו שאני אתאמן בטניס, בחשבון, במה שזה לא יהיה.
כן.
ואני חושבת שעוד דבר שמתחבר קצת למעבר הזה שאנחנו כזה עושים בהדרגה בין הרגש ללמידה, כאילו, אתה שם לב שאנחנו בדרך לשם, אז זה באמת ההפרדה הזאת בין לבחון את ההצעה לבין לבחון מניעים. כי הרבה פעמים, לא יודעת, כך דוגמה של כזה תערוכה משפחתית, סדר פסח היה לו מזמן, נכון? אז כזה סדר פסח, ושוב מגיע, לא יודעת, נגיד שאתה כזה ממציאה סיטואציה, אתה רווק, ועוד פעם מגיע דודה, ומתחילה לשאול אותך על זה שאלות, ואומרת לך, תקשיב, יש לי מישהי שאני רוצה להכיר לך, או אתה צריך קצת יותר להתפשר, אם תמשיך ככה, אתה תישאר לב, לא. משהו יש לה להגיד לך.
כן.
ומתחיל שם איזשהו ויכוח, כי זה נושא נפיץ, ולא רצית שידברו איתך על זה, וזה מרגיש לך כמו מתקפה, ולא מבינים אותך, ו-whatever. ואז כל אחד חוזר הביתה, נכון? תדמיין כזה את המכוניות יוצאות מהארוחה, וכזה הדודה עם הדוד באוטו, ואתה עם האח שלך, נגיד באוטו. ואז בעצם בשיחה מתנהלת שיחה על המינים, נכון כזה, למה היא אומרת לי את זה? תאמין, מאז שאני קטן, היא כזה לא ראתה אותי, והיא רק רוצה להכניס לי, בגלל שהיא התחתנה בגיל מוקדם, כן. ותחס המערכת יחסים שלהם נראית לי כזאת כן. לא משהו. כן.
היא אומרת לי להתפשר, היא התפשרה, והיא במערכת יחסים שהיא סובבת
נכון,
מ-50
כאילו,
שנה.
נכון, אתה מתחיל כזה להיות בתוכנית קונספירציה, על מה הם כן. המניעים האמיתיים, שבגללם קיבלת את הביקורת הזאת. וגם היא ההפך, נמצאת שם באוטו, ומתחילה להגיד כזה, כן, הוא לא מסוגל לקבל ביקורת, הוא פשוט כל החיים שלו, לא יודעת, חילו אותו שהוא הילד הכי מיוחד, והוא חושב שאם הוא יקשיב לי, אז הוא הופך אותו לפחות טוב. כאילו, אף אחד לא מתייחס למה שהיה, אלא לכל כאילו מנוע מאחורי זה. ואני חושבת שזה יותר בריא, למרות שזה לא שאני חושבת שאף פעם אין לאנשים מניעים נסתרים, או שתמיד המניעים שלנו 100% תיאורים, זה לא המצב. אבל אני חושבת שזו גישה יותר בריאה לעצמנו לרדת מהספקולציית מניעים הזאת, ולשאול מה נאמר, כאילו מה ההצעה שקיבלתי, ולבחון אותה ככה בצורה יותר נקייה.
אולי יש בה ערך.
כן.
ממש.
ואולי גם אין בה ערך, אבל כאילו מה ההצעה, מה כאילו תכלס נאמר פה, ולא למה אמרו את זה, ולמה אמרו את זה ככה, ולמה זה נאמר דווקא עכשיו, נכון? זה כזה.
כן, כן.
כן.
זה מדהים כמה שעות אנחנו יכולים לבלות במחשבות כאלה.
ממש. וגם אנחנו משתמשים בזה כהגנה לבטל את הביקורת, נכון? אנחנו משתמשים בזה כהגנה לא להתמודד עם מה ששמענו, כי אם אני עסוקה בלדבר על המניעים שלך, אז אני בעצם הפכתי את זה לכזה, אוקיי, ליאור הוא סתם בן אדם חרה, שמקנה בי, נכון? הקטע הזה של העי מקנה, בגלל זה היא נותנת לך ביקורת, זה הכי נפוץ, נכון? זה לפקפק במניעים, ולא להתייחס לביקורת שנאמרה, שיכול להיות שהיא נכונה ויכול להיות שלא, אבל בוא נדבר עליה. ויש ספר שנקרא Thanks for the Feedback, של שילה הין, שהוא ממש טוב, הוא כזה מדבר בכלל על איך לתת ביקורת, איך לקבל ביקורת, והיא מדברת שם, אני חושבת שזה עם עוד כותב, אולי עם דאגלס סטון, אולי אני טועה, אבל היא מדברת שם על שלושה מניעים, לא שלושה מניעים, שלוש סיבות ללמה קשה לנו, כאילו לשמוע מהי הביקורת עצמה, מין שלוש מלכודות כאלה, אז היא אומרת, יש את המלכודת של האמת, שאנחנו כאילו אומרים, זה לא האמת, זה לא 100% מהאמת, הוא לא ראה את כל התמונה, זה שקר לגמרי, כאילו משהו שקשור לכזה, זה פשוט לא נכון. מה שאתה אומר. יש את המלכודת של היחסים, שזה באמת באיזה קונטקסט זה נאמר, האם אתה הבוס שלי, האם אתה הקולגה שלי, האם אתה בכלל מתחתי, האם אני סומכת עליך, האם אתה בן אדם טוב, האם אתה בן אדם רע, האם אתה שקרן, האם פעם פגעת בי, האם, כאילו מה מערכת היחסים בינינו, וגם זה נשפט לגמרי כל מה שנאמר עובר דרך הקונטקסט הזה. ויש את המלכודת של הזהות, שלה, אז מה זה אומר עליי? כאילו, מי אתה אומר שאני? מה זה אומר לבן אדם שאני? האם זה פוגש אותי ממשהו שקרה לי בכיתה ב' שאמרו לי שיש לי כל ציף ציף? האם זה אומר לי שאני לא בן אדם טוב? אם מאוד חשוב להיות בן אדם טוב, אז אולי אם מישהו אומר לי שהתעלמתי ממשהו, אז מה אומר? שאני לא רגישה, שאני לא אמפתית, וכל אחד מהדברים האלה יכולים לגרום לנו לא לראות את מה שבעצם נאמר.
כן, כן. אגב, נזכרתי בעוד ביקורת שקיבלתי אתמול, תוך כדי שדיבר.
Give it to me.
חבר מאוד טוב כתב לי על איזשהו פרק בפודקאסט שהיה מאוד מצליח הפרק. אבל הוא כתב שהוא לא אהב, והוא אמר לי, התאכזבתי ממך, לא התנהגת כמו שאתה בדרך כלל מתנהג.
זה קשה, התאכזבתי ממך, ממה הוא התאכזב?
מהאופן שבו ראיינתי את המרואיין מרואיינת.
כי מה, כאילו, מה...
כי אני בדרך כלל מאוד ביקורתי, וביקורתי לא במובן של, אני לא נותן לקלישאות להישמע כמו קלישאות.
אוקיי.
ושם, הוא או היא דיברו כמו, בצורה קלישאתית חלק מהזמן, I let it happen. ושוב הייתה לי הזדמנות כאילו רגע לעצור ולראות לאן זה לוקח אותי. ומה שקרה זה שבמהלך הפרק אני שמתי לב שמי שמולי מדבר בצורה יותר קלישאתית, אני לא הטלתי ספק בחלק מהקלישאות שלו שלה כפי שאני עושה בדרך כלל. אני שמתי לב שאני לא עושה את מה שאני עושה בדרך כלל. אני תוך כדי הפרק, תוך כדי שהיא-הוא מדברים מולי, שואל את עצמי, למה אתה לא עושה את זה? והבנתי למה אני לא עושה את זה.
למה?
משתי סיבות. הסיפור הגדול היה כל כך חשוב בעיניי להעביר אותו הלאה, מהחשיבות של עכשיו למצוא בו את החורים. והדבר השני הוא, שהיה מדובר בבן אדם יחסית צעיר, ולא הייתי בטוח שמי שמולי יוכל to handle it. ואמרתי, יש מצב שכאילו אני עכשיו אומר את כמה דברים האלה, ופשוט הבן אדם יישבר מולי. ראיתי ששוב, האינסטינקט שלי היה קודם כל להוכיח לו שבעצם הוא טועה. והוא לא אומר לי ביקורת נכונה. אחרי זה היה לי את האינסטינקט להגיד לו שהוא לא רואה את התמונה המלאה, כמו שהסברת, כי יש פה באמת תמונה מלאה ומעניינת. יש פה איזה כן. תהליך שעברתי, לא יודע, אולי אני נהיה יותר רך, לא יודע. Whatever. אז רציתי שהוא יראה את כל הקונטקסט המלא. אבל באמצע שהתחלתי לענות לו בהודעות, רגע עצרתי ואמרתי שנייה. ויש פה נקודה חשובה, בגלל זה אני מתעכב עליה. אמרתי לו, תודה שכתבת לי, ואני מעריך את הפידבק שלך. כי אחד הדברים הכי, מי שיודע היטב להתגונן, אחד הדברים הכי מסוכנים שיקרו לו, זה שאנשים סביבו יפסיקו לתת לו פידבק.
נכון.
ואז אין לו איך להשתפר.
מדהים. אבל אני רוצה לדבר על משהו שהרבה פעם קורה לנו בתגובה הזאת מול ביקורת, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, כי אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים אותו. זה גם מתוך הספר הזה של Thanks for the Feedback. היא מדברת שם על משהו שנקרא switch tracking, שבעצם מה שקורה זה שנגיד אנחנו זוג, ואתה אומר לי, אתה בא לעשות משהו טוב, נגיד אתה בא ואומר לי, בואי לקחתי, לא יודעת, סוף שבוע, והצעתי לך שניסע למדבר. סתם, כן. המצאתי, אוקיי? ואז התגובה שלי בתגובה לזה היא, אתה לא יודע שאני לא סובל את המדבר? ואז אתה אומר לי, אבל רציתי לעשות משהו טוב, כאילו חשבתי עלייך, רציתי לקחת זמן לעצמנו, הפסקתי עבודה בשביל זה, ואני חוזרת ל, אבל כמה לא אמפתי אתה יכול להיות, כאילו כמה אתה לא מכיר אותי, שאנחנו ביחד 15 אלף שנה, ואמרתי לך כבר 500 פעמים שאני לא אוהב את המדבר, ואתה בכל זאת לוקח אותי למדבר, אז מה אני יכולה להבין מזה, חוץ מזה שאתה פשוט לא מקשיב לי. ובעצם מה שקורה כאן זה שאנחנו מנהלים, זה איפה שאני אומרת, אנחנו מנהלים, כי זה אני עם עצמי כרגע, אבל אנחנו מנהלים שתי שיחות במקביל, נכון? אתה מדבר איתי על כזה, רציתי לעשות משהו טוב עבורך, ואני מקבל ממך ריג'קט, או שאת לא מעריכה את זה, ואני מדברת איתך על, אני אמרתי לך שאני לא אוהב את המדבר, ואתה לא מקשיב לי. ובעצם שום דבר טוב לא יכול לקרות בשיחה הזאת, כי אף אחד מהצדדים לא מרגיש שמקשיבים לו, אף אחד לא מרגיש שמבינים אותו, אף אחד לא באמת חושב על הצד השני וחושב מה הוא יכול לעשות אחרת. כל אחד מנהל כזה שתי ערוצים במקביל. וזה הרבה פעמים מה שקורה לנו עם ביקורת, ש אני אבוא ואגיד לך על בעבודה שלך, תקשיב, המצגת ששלחת לא הייתה מדויקת מספיק, ואז אתה תגיד לי, אבל למה את אומרת את זה מול כולם? או למה את אומרת לי את זה בטון הזה? או למה את אומרת לי את זה עכשיו? שיכול להיות שאתה צודק לגמרי, יכול להיות שזה באמת היה חסר טקט, יכול להיות שזה באמת לא הטיימינג המתאים, יכול להיות שבאמת לא היה שום דבר אחר שיכלת לעשות, אבל ברגע הזה לא התייחסת על ביקורת שלי, ותקפת אותי על משהו אחר. ואנחנו שוב מנהלים שתי שיחות במקביל, ולא תהיה פה למידה. זה נקרא switch tracking, כי כאילו יש טראק ואנחנו סוויצ'ינג אותו, אז אנחנו עושים את זה מלא, בלי לשים לב, בלי לשים לב.
כן, מלא, מלא, מלא. אני מתבייש לומר שזה קורה לי, וזה קורה לי הרבה, שוב, בנוסף ל... לא שוב, כי לא אמרנו את זה, אבל בנוסף לזה שאנחנו בשני טרקינג, הדבר הזה שאני יכול לתפוס את עצמי במיטה, בחמש בבוקר, מתעורר על איזה משהו שקרה אתמול בעבודה. ואני מנהל שיחה שלמה, שהיא בעקבות הביקורת שנתנו לי על משהו, ואז פתאום אחרי 20 דקות שהשיחה הזאת מנהלת בראש לי, אני פתאום תופס את עצמי ואני אומר, פאק, אני לא מאמין שאני 20 דקות עכשיו חשבתי על איך הייתי יכול להגיב יותר טוב לביקורת או משהו כזה, יכולתי להעביר עכשיו 20 דקות בלחשוב על איך לעשות את הדבר הזה יותר טוב, זה שאמרו לי שהוא לא טוב.
כן.
כאילו, וואו, יכולתי להיות שהיא קמה המיטה, והייתי יודע בדיוק איך לעשות את זה, ואני 20 דקות מזבזתי על כלום, על משהו שאין, לא יצא ממנו שום דבר.
ממש, וגם מה שאתה אומר כל כך חשוב, כי הסוויץ' טראקינג הזה, הרבה פעמים לא קורה בשיחה עם הבן אדם, במיוחד כשיש כזה היררכיות ועבודה, שאני אומרת, אני לא יכולה עכשיו, אולי אני מרגישה שאני לא יכולה עכשיו להגיד לבוס שלי, למה אתה מדבר איתי ככה, נגיד. אז אני אעשה את זה בראש שלי, נכון? אני אהיה כזה, איך הוא מעיז לדבר איתי ככה, למה מי הוא חושב שהוא, תמיד הוא עושה את זה בחוסר טקט, הוא כל כך לא רגיש, הוא רואה רק את עצמו. שיחה שלמה שאני מנהלת בראש שלי, שלא קשורה לתוכן של הביקורת.
כן.
החלפתי ערוץ.
כן.
אז תשימו לב איפה אנחנו עושים את זה כמנגנון הגנה, נכון? זה עוד מנגנון הגנה, שבו אני אומרת, אם אני רק כאילו אחליף נושא, אז אני לא צריכה להתמודד עם מה שאמרת לי. אני מבקרת אותך על איך נתת לי את הביקורת.
כן.
אוקיי. איך עוד לומדים מביקורת? כאילו, תכלס, עכשיו אני רוצה ללמוד.
אז אני חושב שכמו שאנחנו לא יודעים לקבל בצורה מוסדרת, ואת הפרק הזה שאנחנו מקליטים עכשיו עוד לא סיימנו אותו בכלל, אז בטח לא שמענו אותו לפני 20 שנה ו-10 שנים, יכול להיות שיש גרעין של אמת, או הרבה גרעינים של אמת, ברימון של הביקורת שמישהו הרגע נתן לנו, אבל אם אני אצליח איכשהו להתגבר על האגו שלי, וישב איתו עוד 5 דקות, אני אפילו אקבל פירוט יותר טוב. או שהוא יצליח להסביר לי באמת מה שם העניין. נגיד עם הבת זוג שלי, מתי שהיא אמרה לי זה, אני לא אוהבת שאתה אומר דברים, ת, 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 ת. ובאותו יום שהיא אמרה לי את זה, במקרה הייתי, דעתי הייתה נינוחה. ולכן במקום להתגונן או להיפגע או להתקיף, אשכרה שמעתי אותה, ואמרתי לה, את יודעת משהו? יכול להיות. שאת ממש צודקת. תני לי 3-4 דוגמאות מהשבועיים האחרונים. ממש למשפטים ספציפיים. והיא שלפה בשנייה. עכשיו, מזה שהיא שלפה בשנייה, אני הבנתי, אז הרגשתי רע. כי מזה שהיא שלפה בשנייה, אמרתי, כמה דקות ארוכות היא כנראה הסתובבה איתם בראש, על כל מיני דברים, אחרת היא לא הייתה שולפת אותם בשנייה, נכון? כן. הם חיים אצלה בראש.
כן.
והיא שלפה בשנייה. אבל הנה, היו לי 4 משפטים ספציפיים, שהיא ידעה להסביר לי מאוד בפשטות, ואני גם ידעתי להבין, כי זה היה בתוך קונטקסט, למה הם מבאסים לשמוע אותם, ואחר כך ידעתי בזמן אמת, או כמעט בזמן, או קצת אחרי זמן אמת, פתאום כשאני אומר את זה כשאני אומר את זה שוב, להגיד, אולי זה לא משפט כל כך טוב להגיד, אולי אפשר לנסח אותו אחרת, או אולי לא להגיד אותו בכלל.
מדהים. אז כאילו, אם אני רגע מנסה לעשות סיכום ביניים של איפה שאנחנו עד עכשיו דיברנו על בעצם להצליח להתמודד רגשית, לעמוד בתוך הנהר הסוחף הזה, נכון? כאילו לראות את התגובה הרגשית שלי, לראות לאן זה הרבה פעמים יכול לקחת אותי, אם זה להתגונן, או שזה להתקיף בחזרה, או שזה אפילו להיכנע ולהיות כזה, כן, אני עבד נרצע, אני מזעזע, נכון? זה גם תגובה שאנחנו הרבה פעמים עושים. ודיברנו על דרכים כזה לנסות לעשות את הסדר הזה, של לעבור לגישה של זאת ההזדמנות שלי ללמוד, אני רוצה להשתפר ולא רק להיות טובה, אני לא רק צריכה להגן על עצמי, זה יכול גם וגם וגם וגם. לראות את הטריגרים האלה של מי אומר לי את זה, איך זה נתפס בזהות שלי, העניין הזה של האמת שהצפנו אותו, איך שאנחנו מחליפים ערוצים, כאילו כל זה היה השיח על כזה, איך הדבר הזה נוחת אצלי. ופה אתה אומר, נחתתי, אני מוכנה לפגוש את זה, ואני אפילו לוקחת עוד צעד אחד פנימה לתוך האש, ואומרת, זה לא רק שזה חם ומפחיד פה, אני מתקרבת ואני שואלת מה זאת האש הזאת, ואתה בעצם אומר, הכלי שלי זה שאלות. נכון? למה אתה מתכוון? מתי זה קרה? מה היית רוצה?
תהיה קונקרטי.
כן, וזה לא כזה, תהיה קונקרטי, תני לי דוגמה, כי אני באה להראות לך שזה לא נכון, אלא זה באמת, אני מנסה ללמוד ממך משהו. וגם מהבן אדם שנראה לכם הכי כזה אידיוט, מתנשא, מרושע, יכול להיות שיש לכם מה ללמוד. יכול להיות.
כן, כן.
יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן.
שם זה כן. שם זה כאילו מין, צריך לחשוב האם אתה רוצה להיכנס לשיח עם מישהו שהוא מרושע, כי יכול להיות שהוא נתן את הביקור, זאת אומרת, הוא יותר, כמו שאנחנו לפעמים מתעסקים בתחושה של הביקורת בטעות במקום במהות, יש אנשים שנותנים ביקורת, כי הם לאו דווקא אכפת להם מהמהות.
נכון.
אלא כי זה דרך טובה, את יודעת, להתאמר, להראות שליטה, להראות כוח.
נכון.
להקטין.
לגמרי.
להגדיל את עצמי כדי לה, כאילו.
נכון. וזה חלק מהשאלות שאנחנו רוצים לשאול, כי אני יכולה לשאול מי אומר לי את זה, באיזה טיימינג הוא אומר לי את זה, מה הוא מכיר מהעבודה שלי, נכון? מישהו שראה פוסט אחד שלך ברשת, ומבקר את כל מי שאתה איש מקצוע, פרספקטיבה שלו עליך היא גם מוגבלת, וזה משקלל, מאשר כמו שאמרת, אם הבוס שלי, או הבת זוג שלי, או אמא שלי, או אח שלי, אומר לי משהו, אנחנו יודעים שיש לו בן אדם יותר נקודות הגינה.
את יודעת, את מדברת ואני אומר, אוקיי, אני קצת כאילו...
נפלנו לקלישאות?
לא קולינג בולשיט, אבל אני כאילו אומר, לא, אני באמת מאמין, כי אני באמת פועל ככה, אבל אז אני שואל את עצמי, האם זה רלוונטי לכל מי שמקשיב, כולל נגיד ליאור בין ה-32 לפני כמה שנים, הרבה שנים, שהיה מקשיב והיה אומר, כי יש במה שאנחנו מציעים, יש איזושהי הנחה, או, או, או נחוץ שם איזשהו ביטחון עצמי. זאת אומרת, להיות מסוגל לבוא ולהגיד, אני עכשיו לא עונה בחזרה, אני לא מצדיק את עצמי, אלא אני רגע בשקט מקבל את הדברים ומקשיב להם, יש שם איזה הנחה שאני כאילו, יש לי איזשהו ביטחון עצמי כשאני יכול לעשות את זה. אני חושב על עובדים צעירים נגיד, הם רק הגיעו לעבודה, הם עובדים 2, 3, 5 בזה, ביטחון עצמי שלהם עוד יחסית חלש, כל הוכחה שהם כאילו לא צודקים זה רק אומר כאילו, מחזק להם את תסמונת המתחזה, ואז כאילו, האם הם יוכלו לעשות את זה בכזו שלוות נפש? אבל רגע, יש לי קצת חלק מהפתרון.
זה מעולה, אני אוהבת אותך שאתה...
לא, אלא אם יש לך...
לא, אני רוצה לשמוע,
חלק מה... ואז המחשבה הבאה שלי הייתה, אז איך כן בכל זאת אפשר, ויש לזה פתרון, ואת מכירה אותו, סביבה בטוחה. זאת אומרת, אם אני נמצא עכשיו בסביבה בטוחה, במערכת יחסים שהיא עם תקשורת בטוחה, עם מי שמדבר איתי, אני יכול לעשות את זה גם בגיל צעיר, או גם עם פחות ניסיון, או גם אם אפילו יש לי פחות ביטחון עצמי. אם אני, עם זה שנותן לי ביקורת, ואני נמצא עם מערכת יחסים שיש בה אמון, נמצא בסביבה בטוחה, זאת אומרת שאני יודע שזה לא יהפוך לצעקות או ויכוח או משהו מאוד מאוד קשוח, זה אומר שאני כן יכול לאפשר לעצמי יותר לשחרר ולנסות לא להתגונן.
מהמם. אמרנו להקשיב, לשאול שאלות ולנסות להבין, אפשר גם לוודא הבנה. אני יכולה להגיד לך, רגע, מה שאתה אומר לי בעצם זה שבמקרה הזה והזה הייתי צריכה לפעול ככה, אני צריכה בפעם הבאה לעשות יותר מחקר, אני מדברת יותר מדי, כאילו מה אתה בעצם אומר פה?
כן.
וגם כאן הרבה פעמים יכול להיות שאני אגלה שלא הבנתי אותך נכון, נכון? כי אני הרבה פעמים שופטת את זה דרך כל הפגיעויות שלי והסריטות שלי והמערכת יחסים שלנו, ויכול שתגידי, לא.
כן, ממש התכוונתי. כן, ממש לקחת את זה למקום הרבה יותר גדול ממה שזה.
כן, או בכלל התכוונתי משהו אחר לגמרי. אז חשוב לוודא הבנה.
רק רציתי שהכפתור יהיה אדום ולא צהוב, כאילו מה...
כן, כן.
את רוצה עוד אחד למתקדמים?
כן, ברור.
אז למתקדמים, נגיד שאני מנהל, ויש לי עובד, ואני חושב שאני איתו בסביבה בטוחה וזה וזה וזה, אבל אני לא עושה איתו, בשיחות שלנו אנחנו אף פעם לא מדברים כאילו על ביקורת בפנים. מדברים על העבודה, אבל לא על ביקורת ישירה וכנה.
כן.
מדי פעם אני שואל אותו, אוקיי, יש לך משהו להגיד לי? ועכשיו, בכוונה אמרתי שנגיד אני המנהל והוא העובד שלי, אז בגלל שהוא העובד שלי ואני המנהל, אז הוא אומר, לא, כל סבבה, אתה אחלה. ועברה חצי שנה, ועברה שנה, וכל פעם הוא אומר לי, אני אחלה. עכשיו שתי אופציות, או שאני באמת מושלם, שזה סבירות 0%, אין אף אחד שהוא מושלם, ואפילו אם יש, אז זה לא בעיני המתבונן ספציפי. מה שיותר סביר זה שיש לו מה להגיד לי והוא פשוט שומר את זה בבטן, כי לא נעים לו. ואז למתקדמים, זה לא רק מנהל עובד, זה לכל אחד, אבל למתקדמים, אפשר, אם אני מרגיש שיש לי סביבה ותקשורת טובה איתו, אני יכול לבוא ולהגיד לו, אני חושב, יש לי תחושה שאתה כן חושב עליי משהו, ואפילו אני מאמר שזה בכיוון הזה והזה והזה, שלא כל כך אהבת את מה שעשיתי בכיוון הזה והזה והזה.
לבוא עם תיאוריה.
מה?
לבוא עם תיאוריה.
לבוא עם תיאוריה, אבל שאני באמת מאמין בה.
כן.
כאילו היה משהו שהיה לו משהו להגיד לי, אבל הוא לא אמר לי. זאת אומרת, קצת כאילו לגרד את ה... קצת להעיר את הדובים שם טיפונת, בקטנה. ומה שראיתי שקורה לפעמים, זה שהרבה פעמים מה שאני אשמע בתגובה זה, לא, האמת שזה היה סבבה, אבל היה את זה שדיברנו עליו למחרת, ושם אני חושב שלא עשית טה-טה-טה-טה, או שעשית את זה טה-טה-טה-טה. ואז אני קצת מוציא את זה ממנו, אוקיי? עכשיו אני אומר זה למתקדמים, כי שוב, זה למי שכבר רוצה לקבל ביקורת, כי הוא מבין שזו הדרך להתפתח, והוא כבר רוצה להיות פרואקטיבי לגבי זה, ואז זה לבוא, עכשיו זה יכול להיות גם עובד למנהל, אם יש לו את הביצים, אבל זה יכול להיות גם עובד למנהל, לא רק מנהל לעובד.
וגם בן זוג לבת זוג, בן זוג לבן זוג, בת זוג לבת זוג,
ולבוא לבקש ביקורת. שהיינו בג'ולט ורועי היה המנכ״ל, אני הייתי שותף שלו, אבל גם בגלל שהוא המנכ״ל, הוא כאילו היה המנהל שלי באופן עקרוני, מבחינת עץ הזה. והיינו עושים one on ones, ופעם בערך בשבועיים שלושה, הוא היה אומר לי, מה אתה חושב על מה שעשיתי בזמן האחרון? או מה שזה, כאילו ממש שואב את זה ממני. ואני כל כך הייתי מעריך את זה. כל כך הייתי מעריך את זה, כי כאילו הוא ידע שבסופו של דבר, תמיד מי שבהיררכיה מעליך, יותר קשה לך לבקר, והוא ידע שאם אני לא אומר לו, אז אולי יש לי משהו בבטן, וזה לא טוב שאני אצבור משהו בבטן, אז הוא היה ממש כאילו בכוח שואב את זה ממני. וזה היה כמו הרמה להנחתה. ואז אם היה לי, אז הייתי מנחית, לא היה לי, אז הייתי אומר לו, בזמן האחרון אתה סתם. מושלם, כאילו אין לי מה להגיד, וזה יצר סביבה מאוד 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 טובה של זה. אגב, וזה הצעד הבא הבא הבא, ואני לא אומר את זה עם מנהל לעובד, אני אומר את זה דווקא יותר עם עובד למנהל. אם עובד עכשיו בא ונתן ביקורת למנהל שלו, ועכשיו אני המנהל שמקבל את הביקורת, הדבר שאני חייב לעשות, זה להגיד, אני מקבל, או להגיד, אני לא מקבל, אוקיי? ככה בפשטות, אני מקבל את מה שאמרת, או אני לא כל כך מקבל את מה שאמרת, ואני מקבל את מה שאמרת, ואני חושב שאני הולך לעשות לגבי זה משהו, ואז לעשות את הדבר הרציני, שהוא ללכת לקלנדר שלי, ולשים משהו, ולעשות משהו לגבי זה, והכי חשוב, בפעם הבאה שאני מדבר עם אותו עובד, או אחרי שעשיתי את אותו דבר, להגיד לו, זוכר שאז אמרת לי, הלכתי ועשיתי עם זה משהו. הלופ השלם הזה, הוא יוצר אמון בצורה שהיא מטורפת. סתם, בדוגמה שנתתי קודם עם רועי, רועי היה בא חודשיים והיה אומר לי, זוכר שאז אמרת לי על ה-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת? הנה מה שהלכתי ועשיתי, והיה מראה לי משהו במחשב שלו או משהו כזה. וזה יוצר לך באמת חתיכת אמון, שאחר כך אפשר לעוד הרבה מאוד פידבק לתת, משני הכיוונים בצורה מדהימה.
מדהים. אז אנחנו מתקרבים ככה בצעדי ענק לסיכום של השיחה שלנו.
כן.
יש משהו שתרצה לומר בכזה speak now or forever hold your peace?
אני חושב שאני צריך, אני רוצה לדעת אם יש לך משוב לתת לי על איך שהייתי בפרק.
וואה, בלייב. אז ביקורת אחת שהייתה לי דווקא כאילו על עצמי יותר מאשר עליך, לא דיברנו על זה בפרק, אבל אנחנו המבקרים הכי חמורים של עצמנו, כן, כאילו כן. אני תוך כדי תמיד כזה, זה גרוע, את גרועה, את כזה רגיל. אז ביקורת שהייתה לי על עצמי, זה היה המקום הזה שפתאום הרגשתי שאולי כזה ציירתי עולם שהוא יותר מדי לוקח כל ביקורת. ולא כזה שם את הגבול, עוצר, לא מקשיב, מנתק את השיחה, עוזב את המקום. אז זו הייתה ביקורת שלי לעצמי. מנסה עכשיו יש לי ביקורת עליך, כאילו דווקא מאוד אהבתי את זה שכזה הבאת גם סיפורים אישיים וגם עקרונות, אבל מה שכן נגיד הייתי שמחה יותר לשמוע ממך, זה עוד דוגמאות שהן יותר אישיות, כי הרגשתי שהבאת דוגמאות שהן כאילו אישיות מהחיים שלך, אבל לא דוגמאות שכזה תפסו אותך במאיים וסובבו לך אותם.
אולי אני חי בעולם שכולו טוב. אולי. שאני כבר לא תופסים אותי ככה במאיים בקלות.
כן. ומה הביקורת שלך לפרק שלנו אליי, לתוכן?
לא, הייתה לי רק באמצע אחת, ואמרתי אותה, שזה היה המקום הזה שהגענו שנינו ביחד, זה בעצם לשנינו, הגענו למסקנה הזאת של כאילו, כדאי להיות, לנסות להתייחס למהות של הביקורת, ולא להתגונן ולצורה וכולי, אבל היא מניחה איזשהו בסיס יציב, או ביטחון עצמי, או שלמות עם עצמך, כדי לעשות את זה. וזה אומר שההצעה שלנו הייתה חצי טובה, כי כאילו רלוונטית רק למי שבאמת יכול להרשות לעצמו ככה בכלל לא להתגונן, בעוד שבו זמנית שנינו סיפרנו, וגם אני סיפרתי שאני עדיין לפעמים מוצא את עצמי מתגונן, אז אם כאילו...
כן, אני חושבת שזה מקום שבו דברים גם מאוד כזה שוב מתחברים במעגל אחד לשני, האם אני רוצה להשתפר, ואז אני כזה אומרת, זה קשה לי עכשיו, אבל אולי אני אוכל ליישם גרעין קטן מתוך מה ששמענו.
כן.
רק חלק רלוונטי אליי.
כן.
אבל את החלק הזה אני אוכל ליישם עכשיו.
נכון, נכון.
ואולי כשאני אהיה בת 44 באיזה בודה, אז אני אוכל ליישם עוד משהו אחד.
כן, לגמרי.
כן. אוקיי, אז על מה דיברנו היום? דיברנו על למה ביקורת היא חלק מהמשחק הזה שנקרא לחיות, לעבוד, ליצור, ליזום, להיות בזוגיות, לגדל ילדים, it's out there, להתפתח. Everywhere, להתפתח, ושאנחנו צריכים לבחור בין מקום שבו אנחנו שמים את עצמנו במגרש, ומסכנים את עצמנו בלקבל ביקורת, לבין לשים את עצמנו מחוץ למגרש ולא לשחק, ואולי גם לא בטוח להצליח, אבל אולי לקבל פחות ביקורת, כי גם על זה יבקרו כן. אותנו, נכון? כאילו אין, כן. אין באמת חבילה כזאת שלא כוללת ביקורת, ולכן שווה קודם כל לקבל את זה, שזה חלק מהתמונה.
כן. והמחיר זה לצמוח יותר לאט, כי אנחנו לא שמים את עצמנו בחוץ.
נכון, נכון. ודיברנו על זה שביקורת זה פשוט הדעה שיש למישהו הוא הם אנשים על משהו שעשיתי, ושאני יכולה לקחת את הדעה הזאת להאם היא צובעת את כל הערך שלי כבן אדם וכמה אני שווה וכמה אני חכמה וכמה אני טובה וכמה אני מקצועית, או כנקודה שאני באמת יכולה להשתפר ממנה. הצענו שהדרך לעשות את זה היא לאמץ דפוס חשיבה מתפתח, בעצם דפוס חשיבה שאומר אני יכולה ללמוד, אני יכולה להשתפר, אני יכולה מחר להיות יותר טובה ממה שהייתי אתמול, על פני אם מבקרים אותי זה עדות לזה שאני לא טובה, ובעצם לעשות כל הזמן את ההפרדה הזאת בין הערך שלי לבין היצירה שלי. הצענו לשים לב מה אנחנו מרגישים למול הביקורת, ולראות איך הרבה פעמים התגובה שלנו היא תוצאה של איך שאנחנו מרגישים, ולא תוצאה של מה שנאמר. אז דיברנו על כעס, שהרבה פעמים מכיל בתוכו הרבה רגשות אחרים שמתחפשים ביחד לכעס, ושזה גורם לנו או לתקוף חזרה, או להתגונן, או להיכנע, ושזה גורם לנו להחליף מסלול, נכון? להיות כזה, הנה, בעצם למה אתה אומר לי את זה ככה? דיברנו על זה שאנחנו גם כמנגנון הגנה לפעמים מנסים לפקפק במניעים של הבן אדם במקום במה שהוא אמר, כזה לדחוף את זה ככה, להי מקנה, איזה, אה?
כן, ועל סוויץ' טרקינג, על זה שבעצם בו זמנית שני אנשים, נותן הביקורת ומקבל הביקורת, מדברים על שני דברים ופשוט לא מתקדמים לשום מקום.
נכון.
ועל זה שאנחנו עושים את זה גם לעצמנו.
נכון.
בראש,
ואז עברנו גם אמרנו מה כל כך מקשה עלינו בללמוד, זה שיש לנו טריגרים סביב האמת, לאם משהו נכון או לא, הוא לא 100% נכון, אז אני לא יכולה להקשיב לו, ליחסים, למי אומר לי את זה, למה הוא אומר לי את זה, למה הוא אומר לי את זה עכשיו, מה היה בינינו עד עכשיו, האם רבנו לפני כן, האם הוא הבוס שלי, האם הוא הבן זוג שלי, האם הוא וטריגרים של זהות, של מה זה אומר עליי כבן אדם, מה זה אומר לאישיות שלי וכן הלאה, ואז בעצם עברנו לשלבים הפרקטיים יותר של תכלס איך לומדים מביקורת, מה הצענו שם?
קודם כל, דיברנו על לתרגל את זה בכלל. זאת אומרת, נתנו את הדוגמה של הכתיבה, אם אני רוצה לכתוב ספר, זה יהיה נורא 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 מפחיד להוציא אותו, ואז אני אוותר על להוציא אותו, כי אני אפחד מהביקורת. אבל לכתוב פוסט של 500 מילה בפייסבוק פעם בשבוע, זה אומר שחוץ מלתרגל כתיבה, אני גם אתרגל ביקורת, ואני אגלה שזה לא כל כך נורא. ובפעם ה-50 או ה-100 או 150, אני כבר ידע להסתכל על המהות, ולא על זה על ההתגוננות.
נכון. הצענו לשאול שאלות הבהרה של למה אתה מתכוון, מתי זה קרה.
לבקש קונקרטיות.
כן, נכון, לוודא, נכון, אתה מתכוון שלק הלאה ללאה, ואז אתה יכול כאילו לתקן את עצמך. ואתה עוד אמרת משהו ממש יפה על המקום הזה של המעגל תיקון, כלומר, להראות שלקחתי את מה ששמעתי, ולעשות משהו שקשור לכזה עיגון של פעולה של זה במציאות, ושיקוף של החזרה.
כן.
זה גם מאוד יפה. עוד משהו שאמרנו?
גם אמרנו שאם אתה אוטוריטה, אז אתה צריך להיזהר.
נכון.
כשאתה נותן ביקורת או מקבלים לך ביקורת, כי הדעה שלך קצת יותר נחשבת, ויכול להיות שאתה אומר משהו שמישהו אחר יותר קרוב, שיודע יותר קונטקסט, היה אומר אחרת, אבל לך יקשיבו, אז שזה קצת צריך להיזהר שם.
נכון, וגם אמרנו על השאלות של כזה, מי נותן לי את הביקורת, מתי הוא אומר אותה, האם הדעה שלו היא רלוונטית.
ואמרנו למתקדמים, שאחת שהבנתי, שהביקורת זה מה שהוא המשוב, זה מה שעוזר לי לצמוח, וככל שאני אקבל יותר פרטים קונקרטיים, אני אוכל לצמוח ולהבין איך להשתפר ולגדול. במקומות שבהם אני לא מקבל ביקורת, דווקא ממש למשוך את זה, לנסות לבקש את זה שוב, בהינתן שיש לנו מספיק ביטחון עצמי, לבקש, למשוך את זה, בין אם זה מהמנהלת שלי, או מקולגה שלי, או מבן זוג שלי, ולשאול אותם, יש משהו שהיית רוצה לומר לי? יש משהו שהייתי יכול לעשות יותר טוב?
מעולה.
וממש לנסות לדגדג אותם כדי להוציא משם את הדברים.
לגמרי. טוב, אז אנחנו נפרדים כאן.
כן.
והיה ממש ממש מעניין, וממש באמת אחד הנושאים שהכי מפעילים אותנו בכל מקום.
וואו.
בעבודה, בזוגיות, ברות, באשמה, בבושה, במה לא. אז אני שמחה שדיברנו על זה, ושמחה שעשינו קו-פרק.
כן.
לשני הפודקאסטים.
כן.
של חושבים טוב ופופקורן.
ועכשיו שסיימנו לעשות את הפרק ואנחנו נסגור את המיקרופונים, אני אוכל סוף סוף להגיד לך מה אני באמת חושב עלייך.
נכון. וואה, מה מצפה לי. אז יאללה, לכו חפשו את הביקורת שלכם בפול, ולא בפוש, או יותר בפול, ושיהיו לכם...
ומה שנקרא, שלחו לנו מה חשבתם על הפרק.
נכון, חכים לביקורת. אז שיהיו לכם חיים בריאים.
יאללה, ביי.
אז תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות. אני הייתי איתכם יהודית קץ. אני מזכירה לכם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ השקטות כדי לקבל עדכונים על הפרקים החדשים שיוצאים, על סדנאות, הרצאות, הספר ועוד. אבל בינתיים אני ממש מחכה לפגוש אתכם. זה הכי כיף שאתם באים להרצאות והסדנאות ומספרים לי איך הפודקאסט נוגע בחיים שלכם ו... אני מחכה לפגוש אתכם בשלל פורמטים ומקומות, אז שימו לב. ב-19 ביוני 2023 אנחנו נפגשים אונליין, אתם בספה שלכם, אני בבית שלי, לסדנה של כתיבה, כוחה של מילה, איך כתיבה יכולה לעזור לנו למצוא משמעות, השראה, לעשות שינוי, ולתת לעצמנו גם מין חיבוק פנימי כזה נחמד. אנחנו נתרגל יחד כל אחד מהבית שלו, שלושה סוגים שונים של תרגילי כתיבה, ונגביר ביחד את הטוב, נבין את הפחות טוב, אז זה משמעותי. וב-23 ביוני 2023 אנחנו נפגשים שוב לסדנה בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ושלוש שעות של שישי בבוקר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולייצר שקט נפשי. אנחנו נלמד לזהות את המחשבות השקופות, המהירות, שיודעות להרחיק אותנו ממה שבאמת חשוב לנו, לתקוע אותנו פעם אחר פעם. אז נשאל איך נותנים לעצמנו מענה שהוא מענה אחר ויותר בריא, יוצרים יותר חופש בתוך הראש שלנו וככה גם במציאות שאנחנו חיים, איך שוברים את המעגלים האכזריים שאנחנו הרבה פעמים נכנסים אליהם, אז זה הולך להיות מאוד מאוד פרקטי ותרגולי. ואחרון, ב-29 ביולי 2023, אנחנו נפגש, שימו לב, במלון פרה ברמת הגולן. אל תגידו, לא ידעתי שאת בצפון. אז אנחנו נפגש שם להרצאה, גם בנושא לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, הפעם ההרצאה ולא סדנה. ואני מחכה לפגוש אתכם, כל הלינקים מצורפים גם לפרק בטקסט שמצורף לו. וזהו, אני מקווה שזה נגע בכם, שיהיה לכם שבוע טוב ופתוח, ונתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה, ביי.